אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף קס. מתחילים קס זין עומד בייס למטה. מספר את הגמורה, ההוא תברה, היה סיפור פעם, שהיה שובר של כסובה, שזה בעצם מסמך שהאישה מאשרת, שהיא קיבלה את ההתחייבויות של הבעל שחייב לתת לה אחרי הגירושין. אז בעצם היא עכשיו, הבעל כבר לא חייב לשלם לה, הנה היא קיבלה. אז היה חתום על זה רב ירמיה בר אבא. הגיעה האישה, אותה אישה ששמה היה כתוב שם על רב ירמיה בר אבא, אסי לקנה היית, אמר לי, לאו נוע, זה לא אני. יכול להיות שיש אישה שגם קוראים לה כמוני. אמר לה רב ירמיה בר אבא ככה, אני גם אמרתי לעדים שזה לא את, מה שהיה אז, כנראה שזה כבר עברה שנתיים, שלוש. לאו היא, אבל אמרו לי, העדים האחרים אמרו לי שזה את, רק הזדקנת וקיבלת קול יותר מבוגר. מייקה שלי, קול שלי, בוגר לי קול. אומר הבא, אף אגב לא אומר רבונון, כי אם שיגיד שוב אין לך איזה מגיד, יש לנו כלל בהידות. אם העד אמר דבר, וכעבור תוך כדי דיבור, לאחר כדי דיבור, הוא חזר ואמר משהו אחר, מה שסותר את האמירה הקודמת, לא מקבלים את זה. אז גם פה, רבי ירמיה קודם אמר שזה לא אי, אז איך הוא יכול אחר כך לומר שזה כן אי? אבל כאן זה משהו אחר, היות וצוב, עמד רבונון, תלמיד חכם, לאו אוכל למדק, הרי לא מסתכל על נשים, עד כדי כך לזהותן. איך הוא יכול לחתום על עדות אם הוא לא רואה? זה כבר שואלים מה מפורש. אז במילא זה לא נקרא, כי משיגת שאין חושב, אין חושב, אין חושב, מרקת. אז אפשר לקבל את הדעה השנייה, מה שאומר שבאמת זה כן היא, רק היא הזדקנה. אם כך, הבעל שלה פתום לתת לה עוד פעם את הכסוב. ההוא תברה, היה סיפור של שובר, שויבר שמסמך שמאשר קבלה, את קבלת ההתחייבות של הכסיבה, דווה חוסם עלי רביעי מברב, אותו סיפור, אבל בצורה אחרת. אז היא באה, אמרה האישה, לאו אנו, זה לא אני, זה מישהי אחרת. אמר לרביעי מברב, איברה אנטה, וזה לא נכון, זה את, זאת את. אמר הבאי, אף אגב דצור, אמר רבון אליו אוכל למידק, אבל כי אם דדוק דוק, ברגע שהוא עומד על שלו, בוודאי הוא מדייק, אפילו שהוא לא מסתכל. אז מה החידוש? אומרים התוספות שהוא מדייק כל כך, עד ששוב הוא לא יכול לחזור בו, כי אם שיגיד שווין יכול לזרם מגיד. אומר הבאי, היי צור ומדרבון עומדו עוז לקידוש איץ, תלמיד חכם שולך לקדש אישה, היות ואין דרכו להסתכל על נשים, אז ייתכן שיעשו לו את המעשה של לוב מסה, יחליפו לו, לשעת החתונה, דיל במחלוף ומנה, שיקח המורץ איתו, שהמורץ הזה כרי כן מסתכל, שידע שלא מכניסים לו מישהו אחרת. למדנו במשנה, והבעל נויסן שכר, כשכותבים גט, הבעל הוא זה שנותן שכר סופרים. מה הייתה אם אמר, לא מה קרוב, וקוסב לו ספר קריסוס ונוסן ביודו, משמע שהבעל הוא זה שצריך לדאוג לגט. ועיד נדולי עבדין הנוכר רק שהאישה משלמת שכר סופרים, למה שדיו הרבון לאישו כאיך דולי לשי? היות והבעל לא רוצה לגרש כל כך מהר את אשתו, אחרי שכבר נכתב הגט, למה? כי הוא לא רוצה לתת לה את ההתחייבות של הכסובה. הוא לא רוצה לתת לה את הכסובה, אז הוא אומר, לא אכפת לו, אין לי כסף לשלם לה סופר, בינתיים שום דבר, הוא מאגן אותה. אז ככה האישה משלמת את השכר הסופרים, הוא משחרר את הגט, ואז יש גט. למדנו במשנה שכותבים שטר ללווה, אף על פי שאין מלווה אמו, והלווה הוא זה שנהנה ונותן שכר סופרים. פשיטה, בוודאי שהלווה נהנה, אומר את הגמור, לצריך בעסקה. מדובר פה לא בלווה סתם שהוא לוקח הלווה, מדובר פה שהוא לוקח רובן, לוקח משימון, סכום גדול כדי לעשות יחד איתו עסקה. שמעון המשקיע, ראובן הפעיל. אז זה גם כמו הלוואה, הגמרא אומרת בפרק איזו נשך, באיזה אופנים מותר לעשות את זה, שלא יהיה ריבית וכדומה, אבל על כל פנים זה לא סתם הלוואה, אבל מכל מקום, אף על פי ששמעון גם הוא מרוויח מזה, אבל עיקר הרווח מרוויח, עיקר הנאה יש לראובן הלווה, לכן הוא משלם שכר סופרים. למדנו במשנה, כותבים שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח אימוי, והלוקח נותן שכר, הקונה נותן שכר סופרים. פשיטה, כי הוא נהנה, בוודאי זה שקונה שדה. הגמרא אומרת, מוכר עצב, קונה שמח. אומרת, הגמרא אולי צריך במוכר שדה נראו אוסו. מדובר פה שהוא מכר לו שדה שהיא לא כל כך טובה, כך שהמוכר הרי שמח שהוא התפטר מהשדה הזאת. נו, אבל מכל מקום הקונה עוד יותר נהנה. למדנו במשנה, אין כותבים שטרי אירוסין, שטרי נוסעין, רק מדעת שניהם, והחתן הוא זה שנותן שכר פשיטה, הרי הוא קונה את האישה, אומרת הגמור להצריך את אפילו צוב, אומרת הרבון הדניח אלי לחמו לקרובי, מדובר פה בחתן תלמיד חכם גדול, יודע השס, ובטח השוור שלו חמיב רוצה אותו בכל מחיר, והוא נעמוד בזה שהוא נהיה החוסן שלו, מכל מקום החוסן צריך לשלם היות והוא קונה את האישה. למדנו במשנה, אין כותבים שטר אריסות וקבלנות, רק מידה עד שניהם. שואלת הגמור פשיט, אישה מקבל, צריך לתת שכר סופרים, כי הרי הוא זה שנהנה, ויש לו רווח מהעסקה, אומרת הגמור לצריך בבורו. מדובר פה בשדה כזה שצריך הרבה להשקיע בו, ובשנתיים, השלוש הראשונים, הוא לא, אין לו שום הנאה מזה, הוא לא רואה פירות. אבל היות וסוף סוף הוא יראה פירות, ויהיה לו רווח, אז כבר עכשיו הוא צריך לשלם את שכר הסופרים. למדנו במשנה, אין כותבים שטרי בירורין, אלא מידה השניהם. מהי שטרי בירורין? אור תרגימו, לשטרי טענת, טענת, כלומר, המסמכים האלו שבית דין כותבים עליו את טענות שני הצדדים, כותבים אותם מדעת שני בעלי הדין. אבי המברה באומר, זה בור לא איכות וזה בור לא איכות. זבלה קוראים לזה. כשרוצים לעשות דין תוארה, לא צריך ללכת דווקא לבית דין, רק ראובן הבלדין לוקח לו דיין אחד, שמעון בורר לו דיין שני, ושני הדיינים בוררים להם דיין שלישי, זה מה שנקרא זבלה, ואז יש להם תוקף כמו בית דין. אז השטר הזה, כשכותבים את הזבלה, זה כותבים מדעת שניהם. המשנה אומרת, רב שמעון גמליאל אומר, לשניהם כותבים שניים, כותבים שני שטרות של שטרי טענות, לזה בעצמו ולזה בעצמו. מה המחלוקת? אצלם בקויף מלמיד הסדום קומיפלג. הרי זה שהוא אומר, אני לא רוצה מסמך משותף, אני רוצה שטר בפני עצמי, לטענות של הצדדים. אז זה כמו מידת סדום, שלי, שלי, שלך, שלך. אז התנקה מסובר שקופים על מידת סדום, לא מסכימים שיהיה לו שטר נפרד, רק קופים אותו שיסכים לשטר משותף, ובמילא שניהם משתתפים. ואילו רבשים גם לי לסובר לא קופים על מידת סדום, אז הוא יכול להגיד שהוא רוצה שטר נפרד. אפילו שזה מידת סדום. אומרת הגמור, לא, דקול על מסוברים שקופים על מידת סדום. רק באורך הנתיים מתרפשים גם לי, אלדו אמר, לי, לניח לי, דתאבה סחוסך גם סחוסי, דדומס עלי, כי אריה ערבה. כלומר, זה לא נקרא מידת סדום, זה שלא רוצה שטר משותף. היות והוא אומר לבעל הדין, אני לא רוצה שטר משותף איתך, אני לא רוצה לראות לך יותר לפני העיניים שלי, ואני לא רוצה שבאותו שטר אתה כל פעם, מתי שיפל לך הפיוזים, אתה תוציא מהמגירה את השטר ששם כתוב את הטענות שלי ואת הטענות שלך, ותרים אליי טלפון ותתחיל להתווכח איתי בבית כנסת, אין לי כוח וסבלנות אליך. אני רוצה את שלי בפני עצמי, את שלך בפני עצמך, ותעזוב אותי שלום על ישראל. למדנו במשנה, מי שפורה מיקסס חויבוי, ראובן, הלווה כסף לשמעון, $1,000. שמעון השיג מגמח $500 לשלם את החוב לראובן, אבל ראובן אין לו זמן לכתוב שובר עכשיו, שהוא קיבל $500. הם לא רוצו לכתוב שובר. עכשיו, המלווה והלווה הסכימו ביניהם, שהיות והוא לא שילם לו את כל חובו, רק חצי, הסכימו ביניהם שהם משלישים את השטר הזה, ששם כתוב לאמור שהוא הלווה ממנו $1,000. הרי 500 כבר שלם, שמשלישים את זה אצל בן אדם שלישי, ואומר לו, הלווה אומר לשליש, אם אני לא נותן את יתרת החוב מכאן עד יום פלוני, 30 יום, אז תן לו למלווה את השטר הזה, תחזיר לו את השטר, אף על פי שבשטר הזה כתוב שאני חייב לו $1,000, ו-500 כבר, בסדר, אני מסכים. נו, הגיע הזמן, עבר 30 יום, והוא לא השיג את הכסף, את $500. אז רבי יויסי אומר, צריכים לקיים מה שהוא אמר, השוליש נותן את השטר למלווה, ועכשיו הוא יכול לגבות $1,000 משמעון. מה עם ריבית? זה לא ריבית. רבי עקיבא אגר אומר, במציא סמכי, שם יש גם את כל הסוגיה, שהיות וחלות החיוב, זה חל בדיוק בגמר ה-30 יום בשקיעה, בצד הכוכבים, אז חל החיוב של ההתחייבות של השוליש הזה, אז זה לא נקרא ריבית, זה כמו כנס. נתנו לו כנס. הוא כנס את עצמו, אם אני לא מביא את הכסף 30 יום, אני כונס את עצמי שיוכל המלווה לגבות ממני את מלוא החוף. רב יהודה אומר לא ייתן, השוליש לא ייתן את השטר הזה למלווה, הגמרא תיקו אומר במייקו מיפלגה, האם אסמכתא קניא או לא? למדנו הרבה פעמים כבר, יש מחלוקת גדולה, האם כשראובן ושמעון מתווכחים ביניהם, ראובן אומר, אם כך וכך יקרה, אני נותן $1,000. שמעון אומר להפך, אם כך וכך לא יקרה, אני נותן $1,000, זה מה שנקרא אסמכתא, הוא מבטיח דבר, אם לא, כך וכך אני אתן. אז יש כאלה שאומרים, אסמכתה לא קניה, זה לא חל כל הקניין פה, למה? כי אין גמירות דעת, כי הוא סובר, בטח לא יהיה כמו שהוא אומר, כמו שאני אומר. אז הוא לא רוצה לתת את הכסף. אז בעצם, זה המחלוקת, האם אסמכתה קניה או לא. רבי יוסי סובר, אסמכתה קניה, ואם כך, בזה שהלווה אמר, אני אביא 30, בתוך 30 יום תתרת החוב, אם לא, שזה ילך לשוליש, אסמכתה קניה. רבי יהודה סובר, אסמכתה לא קניה, זה לא חל ההתחייבות הזאת, כי הוא חשב שהוא יוכל להשיג ולהביא את הכסף, אז הוא לא חשב להקנות לו את זה, אז אי אפשר לתת את זה למלווה. אמר נחמן אמר רב הרבו אמר רב, הלוך כרבי יוסי, אסמכתה קניה, כאוזן לקמד רב עמא, אמר לי, וכי מאחר שרבי יוחנן מלמדנו פעם ראשון השנייה, הלכה כרבי יוסי שאסמכתה קניה, אני מה אעשה, איך שאני אפסוק? אז אמר לו, אז הוא לא אמר, לא רק הוא אומר לו, מה אעשה? להלכה, אין הלכה כרבי יוסי, רק אסמכתה לא קניה. אומרת המשנה, מי שנמחק שטר חובו, יש מחלוקת הראשונים, האם נמחק לגמרי או רק חלק, רק מקצתה. עכשיו לא יודעים מה כתוב פה בדיוק, מביא עדים שזוכרים טוב טוב מה היה כתוב בשטר, ומביא אותם לפני בית דין, והם מעידים בבית דין שכך וכך היה כתוב שם בשטר, ועושים לו קיום, העדים או הדיינים, וכותבים ככה, איש פלוני בן פלוני נמחק שטרו, שנכתב ביום פלוני, וכותבים את כל הטקסט, ופלוני ופלוני היו העדים, למה צריכים לכתוב? למה לא מספיק שהם עדים את תוכן השטר? כדי שיהיה מלווה בשטר, יהיה עכשיו שטר חדש. תונו רבונן, איזו קיומוי, איך מקיימים את השטר הזה שנמחק, איך עושים את זה? כותבים ככה, הבית דין, במויסף תלוסה אבינו ישבנו יחד שלושת הדיינים, אנו פלויני ופלויני ופלויני, אויצי פלויני בן פלויני שטר מחוק לבנינו, שנכתב ביום פלוני, ופלויני ופלויני עדו. עכשיו, אם כתוב בו, הוזקקנו לעדוזון של עדים, חקרנו את העדים, ונמצא עדוזון מכוונס, הם הכירו גם את חתימות העדים, שהיו כתובים בשער, גוי ובוי ואין צורך לא וראי. זאת אומרת ככה, יש פה שתי נקודות. דבר ראשון, העדים אומרים שהם זוכרים את תוכן השטר. אבל עדיין נשאלת השאלה, נכון, הם זוכרים, הם לא אומרים שקר. אבל אולי השטר היה מזויף. אולי חתימות העדים שהיה לפני המחיקה, זה הכל שקר וכזב. אז מה יש לי בזה שהם זוכרים? לכן אומרת עכשיו ברייס, שאם הם זוכרים, אם הם יודעים להעיד גם על אמיתות העדים שהיו חתומים על השטר, נו, זה כבר קיום טוב, גם זוכרים מה היה כתוב, וגם מאמתים את חתימות העדים החתומים בשטר, אז זה בסדר. אבל אם לאו, אם הם לא זוכרים, אם הם לא יכולים לאמת ולקיים את חתימות העדים, אז צריך להביא ראיה, בעל השטר צריך להביא עדים אחרים, שהכירו את חתימות העדים כדי לקיים את אמיתות השטר. נקרא פסול, נתקרע השטר כאשר הגמרא תקף תאמר מה ההבדל. נמחק או נתשטש השטר, אם רישומו עדיין ניכר, כלומר עדיין אפשר לקרוא אותו, רק זה חלש, כשר. זה כמו פקס, נייר פקס של פעם, היה נמחק, היה רישומו ניכר. איך הדומן נקרא, איך הדומן נזכר, מה ההבדל? אומר רב יהודה, נקרא הכוונה קרע של בית דין. בית דין קרע את השטר, לכן זה פסול. כי מצאו שם כנראה איזשהו זיוף. נתקרע, מה פירוש נתקרע השטר? הכוונה קרע שאינו של בזן, מעצמו נקרא. אומר רב יהודה, עכשיו הגמרא שואלת באיזה אופן, איך דומה קרע של בזן, באיזה אופן מדובר קרע של בזן, איך יודעים שבית דין קרא את זה. אומר רב יהודה, מוקו עם עדים ומוקו עם הזמן ומוקו עם התוערף. כלומר, שנקרא המקומות החשובים בשטר, רואים שקראו פה במכוון את מקום העדים, מקום הזמן, מקום העיקרי ענייני השטר ששייכים פה, נו, רואים שבית דין קרא את זה. הבאי אומר שקראו את זה שסי וערב, לרוחב ולאורך. אומרת הגמרא, אנה ערבוה דאוסה לפומפדיסדה וכואנצה ארתה דאינשה. היו איש מאלים ערבים שעברו ממקום למקום וגזלו קרקעות של יהודים, ויחד עם זה גזלו גם את השטרות. כלומר שאחר כך כמו שאומרים, כשיהיה כבר ערכאות והכל, שיוכלו להראות, הנה זה שלנו, יש לנו שטרות. באו הבעלי בתים של הקרקעות לפני הבעיה, עושה מר וזה לקמד הבעיה, אמרו לי, לך זה מר שטורי, עכשיו אנחנו רוצים להראות לך, לפני שגוזלים מאיתנו את הקרקעות, תראה, יש לנו שטר מחר, זה שלנו, שטר מתנה, שטר ירושה, הכל, זה שלנו. עכשיו אנחנו מבקשים לך, תכתוב לנו שטר חדש, עוד שטר, כלומר, פעם לא היה מכונת צילום, כאילו לעשות קופי מחודש, שטר חדש, שיהיה לנו רזרבי, והיד היא מתנסחת, אם ייקחו לנו את השטרות, אנחנו נוציא אחר כך, כשכבר העולם יהיה שקט, בלי מלחמות, ויהיה רגוע, ויהיה בתי דין, ויהיה הכל, בתי משפט ומשטרה, נוציא את השטר, ואז נלך, נוציא את השדות האלו, שהערבים האלו מכרו כבר לאנשים אחרים. אמר להם, אביי, מה יהבד לכו, אני לא יכול לעזור לכם, דומר רב ספרי, אין כויספים, שני שטרות על שדו אחז, דיל מטורי ועודו טוב. יכול לצאת תקלה מזה שיש שתי שטרות על שדה אחד. למה? כי אם ראובן מחר לשמעון שדה באחריות, כלומר שאם הבעלי חובות של ראובן יטרפו את השדה משמעון, הרי ששמעון יוכל לבוא ולבקש את ראובן שירפצה אותו, אז ההלכה היא ששמעון צריך לתת ללקוחות של המוכר את השטר של השדה שנטרפה. אבל אם יהיה לו שתי שטרות של אותו שדה, יוכל לחזור ולטרוף פעם שנייה מלקוחות אחרים, ויגיד שזה עכשיו טרפו בעלי החובות את השדה. זאת אומרת, הוא יביא שטר חדש, ששטר מכירתו עדיין בידו, ואף אחד לא יתפוס שהוא כבר ישתמש פעם עם אותו שדה, כלומר עם אותו שטר. אז לכן אני לא כותב עוד שטר. אבל הם היו נודניקים, אבי קולטורדלי, הפצירו בו בבית. אז הבא הראה שלא מתפטר מהם, היה לנו כבר כזה גימור גם לאל, אישה אחת שהייתה נודניקית אצל רובה, רובה אמר לעשות לה איזה טריק משטר. אומר לה, אמר הבא אל לספרי, לסופר, זיל כתוב לו, הוא על המחק ועידו ועל הנער, תכתוב להם משטר כזה, שזה יהיה, השטר עצמו יהיה כתוב על נייר מחוק, העדים יהיו חתומים על החלק החלק, הלא מחוק, והרי באופן כזה שטר כזה פסול, והם לא ישימו לב, מילא תתפטר מהם. אבל הוא הבין עכשיו שהבאי מתכוון לומר ככה, שהסופר יכתוב את כל השטר, את כל תוכן השטר, את כל הטקסט על השטר, אחר כך ימחוק אותו, ושוב פעם יכתוב אותו טקסט של אותו שטר על המקום המחוק. אמר לו רווח בר מנים אל הבאי, ודילמו ושום ניקר, אולי הסופר לא יוכל למחוק כל כך חזק, ועדיין יישאר רישומו של השטר, של הטקסט, מהמחיקה הקודמת, ניכר, ובאופן כזה הרי תנא למדנו נמחק או ניטשטש אם רישום הוא ניכר כשר, ואז ימחקו בעלי השטר את הטקסט החדש שנכתב על הטקסט הישן המחוק, ואנחנו נשאר רק עם הטקסט הישן המחוק שרישומו ניכר, ובאופן כזה אין כבר את הבעיה שהוא על המחק ועדו ועל הנייר, כי עדיין זה גם נכתב על נייר חלק, כרי הוא הוריד את השטר החדש, את הטקסט החדש הוא הוריד. אמר לו אביי, לא חשבתי שתעשה ככה, שתכתוב את תוכן וטקסט השטר על גבי הנייר ולמחוק אותו, ולכתוב שוב פעם אותו תוכן עליו. סתם תקשקש אותיות. עכשיו, אם הם ימחקו את הטקסט החדש, הם יישארו בלי שום דבר, הם יישארו סתם עם אותיות שם.